אנחנו נלמד היום את החלק הראשון של פרק סמך ח'. פרק סמך ח', אנחנו נראה את השבח לקדוש ברוך הוא בתחילת המזמור, באופן כללי, איך הוא מסייע לעם ישראל, מכנים אותם בכינויים בדרך משל, בכינויים של יתומים ואלמנות. לאחר מכן יהיה תיאור באריכות על יציאת מצרים, מתן תורה, קריאת ים סוף. נתחיל. פסוק ראשון, המנצח לדוד, מזמור שיר. פתיח מוכר, היה לנו זה גם במזמור הקודם ובעוד מזמורים. פסוק ב', יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו מסניו מפניו. פה יש בקשה שהקדוש ברוך הוא יפזר את כל האויבים לכל רוח, שיפלו האויבים ויפלו ויברחו. וזה בעצם דומה לתפילת משה רבינו, שהוא אמר, קומה השם, יפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. יש כאן הבדל, יש כמה הבדלים. אחד ההבדלים הבולטים, שמשה רבינו מזכיר את שם השם, קומה השם, ופה כתוב יקום אלוקים. כתוב שבתורה שבכתב מאיר האור ברמה יותר גבוהה מאשר במה שכתוב, זה לא תורה שבעל פה, מה שבספרי הנביאים, בספרי הכתובים, לכן בתורה זה כתוב בשם הוויה, קומה הוויה, ואילו כשמגיעים לספרי הכתובים, אז זה בחינה של יקום אלוקים. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. ועד יש כאן תיאור בפסוק ג', מה מבקשים, איך האויבים, איך הרשעים התבטלו? כהנדוף אשן תנדוף, כימז דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים. ראינו שהרשעים יפוצו ויתפזרו, כמו שהאשן מתקלה ברוח, המפרשים אומרים, ברוח קלה, נעלמים הרשעים, כמו שהדונג נמס מהאש, ככה שהרשעים יובדו מפני אלוקים, כמו שרשי אומר, כמו מפני אהרון בזמן משה רבינו, שהוא אמר, קומה השם, אז על דרך זה גם פה. יש בפנימיות התורה ביום מעניין, על פי פשט, אז הדונג פה זה משל, כי אם אין דונג מפני אש, אז אותו דבר יובדו רשעים מפני אלוקים. פנימיות התורה מבואר שמרומז כאן על שתי בחינות בקליפות. יש קליפת נוגה ויש שלוש קליפות הטמאות. מדובר על קליפת נוגה, לא צריך לבטל אותה, רק צריך לנווט אותה לכיוון הנכון. אז מה צריך לעשות? כי אם יש דונג מפני אש, צריך להמיס אותה, ואז הוא מקבל צורה אחרת, ואז אתה משתמש איתה לשם שמיים. אז כשמדובר על שלוש קליפות הטמאות, אז יעבדו רשעים מבני אלוקים. אותם, אי אפשר לתקן, אותם צריכים להעביד לגמרי, זה שתי הבחינות שמרומזים כאן בפסוק. פסוק ד', וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים, ויסיסו בשמחה. זאת אומרת, לעומת הרשעים שדיברנו עליהם בפסוק ב', שאמרנו שהם יבדו וימסו וינדפו, אז לעומתם הצדיקים, להפך, הם ישמחו לפני השם, הם יאלצו, הם יסיסו, דיינו, הם יהיו בשמחה עצומה, ומה הם ישירו, מה הם יאמרו. אז אנחנו רואים בפסוקים הבאים, במה מתבטא השבח והשירה של הצדיקים. פסוק ה', שירו לאלוהים, זמרו שמו. סולו לרוכב בערבות בישמו ולזו לפניו. היינו, המשורר פונה לנוכחים, אומר להם, תשירו, תשמחו, תזמרו, סולו. המילה סולו זה מלשון תרימו קול ותזמרו, למרות שיש בפנימיות התורה, מסבירים סולו מלשון מסילות, תמשיכו אותו למטה. לרוכב בערבות זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ערבות זה אחד הכינויים לשמיים. אחד השמות של הריקים זה נקרא ערבות. מכנים את הקדוש ברוך הוא שהוא רוכב בערבות, זה מראה שהוא נמצא מאוד מאוד למעלה, ולמרות זאת, מה משבחים אותו? בפסוק ו', אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. היינו משבחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא אמנם שוכן ערבות, מאוד מאוד עליון, אבל הוא דואג ליתומים, לאלמנות, כמו שמופיע בסוף התהילים, בפרק קמ"ו, אוהב צדיקים, אוהב גרים, יתום ואלמנה, אז גם פה על דרך זה. רש"י אומר שזה בעצם משל על עם ישראל. עם ישראל נקראים יתומים, בזמן הגלות. ירושלים נקראת אלמנה בזמן הגלות, הייתה כאלמנה, וכאן זה אומר שהקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנה, דיינו משיב את עם ישראל ממצב של גלות למצב של גאולה, ואחד המדרשים מסביר למה בפסוק הקודם, שזה בהמשך לזה בא הפסוק ו', נותנים שבח לקדוש ברוך הוא שהוא יושב ערבות, לא כינוי כל כך שגור שמכנים את הקדוש ברוך הוא בכינוי הזה, אלא הגמרא במסכת חגיגה מתארת כל אחד מהרקיעים, מה יש שם, מה עניינו של אותו רקיע. על ערבות כתוב שהוא רקיע שיש שם חסד וצדקה ומשם יש טל שעתיד להחיות בו את המתים. זאת אומרת, מדובר ברקיע מאוד מאוד עליון, משם באה הערות כאלה שמלמעלה מסדר יש טל שלות. זה מראה על גדלותו ורוממותו, וביחד עם זה, הוא אבי יתומים מדיין אלמנות. היינו ההתעסקות שלו עם המסכנים למטה, זה למרות ועל אף על פי שהוא נמצא מאוד מאוד גבוה. פסוק זין. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. היינו הקדוש ברוך הוא אוסף את היחידים קודם כל בפשט, פשט הפשוט אומרת שפה בפסוק אנחנו מדברים על שידוך פשוט. הקדוש ברוך הוא לוקח יחידים והוא מושיב אותם ביתה ועושה שידוך שיהיו בבית אחד. הגמרא אומרת שאחד הביטויים הידועים שקשה לזווגם כקריאת ים סוף מרומז בפסוק הזה, כי אחרי שאומרים מושיב יחידים ביתה אומרים מוציא אסירים בכושרות, שזה יציאת מצרים וקריאת ים סוף. אז אומרים שלהושיב יחידים ביתה זה כמו מוציא אסירים בכושרות, זה כמו קריאת ים סוף. אבל יש לזה גם משמעות כללית לעם ישראל, שעם ישראל נמצאים מפוזרים, אז הקדוש ברוך הוא מושיב אותם ביתה או מכנס אותם יחד בצורה מרוכזת. ויש בפנימיות התורה הרבי מביא שיש כאן רמז שבזמן הגלות היחידה שבנפש קיימת תמיד, אבל היא לא ביתה, היא לא בבית שלה, היא נסתרת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה? הוא מושיב יחידים ביתה, הוא מביא את כל היחידות שבנפש שמאיר אצל כל אחד ואחד, מביא אותם הביתה, מביא אותם באופן כזה שהם יהירו. מוציא אסירים בכושרות, מוציא את העם ישראל שנקראו אסירים, מה זה בכושרות? הוא מוציא אותם בזמן מוכשר. רש"י אומר שמוציא אותם במזג אוויר טוב. אין שמש, אין קור, חודש ניסן, זה חודש כזה בדיוק מתאים. אז זה נקרא מוציא אסירים בכושרות, הוא מוציא אותם בזמן שהוא הכי מוכשר והכי נעים והכי טוב לצאת. לעומת אותה סוררים, הרשעים, שכנו צחיחה, איפה הם שוכנים? במדבר. צחיחה זה צחיח, קום יבש. הרשעים נמצאים במדבריות ואין להם שום קירוב אלוקי יבש. פסוק כן. ח' התחיל לתאר מפה את ההתגלות האלוקית, מציאת מצרים, מתן תורה, כפי שיהיה כל המשך הפסוקים הלאה. פסוק ח' אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך בישימון סלע. הקדוש ברוך הוא שהתגלה לעם ישראל ביציאת מצרים במתן תורה, הוא יצא לפני עמו, הוא יצא להם, הוא גם קורא לעם ישראל שיצאו. בצעדך בישימון, עם ישראל, הם היו במדבר כשהקדוש ברוך הוא הוביל אותם. לכתך אחריי במדבר, והקדוש ברוך הוא צעד איתנו יחד בישימון במדבריות כדי לגאול אותנו ולהביא אותנו לארץ ישראל. פסוק ט' מתאר כשהיה מתן תורה, איך העולם כולו זה והזדעזע ממתן תורה. הפסוק קצת מתאר ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. זאת אומרת כל הארץ הזדעזעה רעשה כמו רעידת אדמה, גם השמיים הזדעזעו, אז הוא מתאר השמיים הזדעזעו, אז כאילו כביכול יש הרבה מים בשמיים שמזדעזעים, אז הגשם יורד למטה. אז אף שמיים נטפו, זאת היינו הגשם נטף מרוב הזעזוע של השמיים. זה סיני, גם הר סיני, הפסוק הרי אומר, והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. הר סיני גם כן ראו עליו את הזעזוע מפני הגילוי האלוקי. כאן מבואר מה היה הטעם של כל הרעש הזה שהיה במתן תורה. על פניו כשקוראים, אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא עושה את כל הרעש הזה כדי לגרום יראת אצל עם ישראל. אבל ברור שהיראת שמיים מספיקה שהיא תבוא מנגלה כבוד השם. לא צריך לעשות כל מיני רעשים חיצוניים, כי הם לא רעשים אמיתיים, זה סתם מפורט טכניקה. אלא הסבר הוא, כך כתוב הרבי מביא, שהרעשים שהיו, זה היה תוצאה של הגילוי האלוקי. למה הדבר דומה? הוא מביא הבדל בין המלאכים, יש אופנים, יש שרפים. יש עם, מי עושה הרבה רעש? מי שמתפעל מגילוי שהוא לא לפי רגילותו, פתאום הוא רואה גילוי גדול, אז כמו בן אדם שרואה משהו גדול, הוא אומר, וואו, עושה כמלי רעשים. בן כפר ובן ניר, אותו דבר. אז גם פה אותו דבר. כל העולם הרגיש את הגילוי הגדול שקרה פה, אז העולם כולו נהיה קולות וברקים מזדעזע, זה הקולות הטבעיים של הגילוי האלוקי שהיה בעצם. פסוק י' גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונילה אתה כוננת. פי פשעת יש כאן שבח לקדוש ברוך הוא, שמוריד תמיד גשם בשפע, גשם נדבות, זה אומר גשם בשפע רב, בנדיבות. הוא מניף ומוריד לעולם. וארץ ישראל שהיא נקראת נחלתך, ולפעמים ארץ ישראל שהיא נקראת נחלתך, אז היא נילאה, היא נילאה זאת אומרת היא עייפה, היא צמאה למים. אז אתה כוננת, אתה עמדת על הגשם ומים שיהיה להם בשפע רב. אבל הגמרא אומרת שהפסוק הזה ממשיך לתאר את מתן תורה. מתן תורה הרי כתוב שנשמתם של ישראל פרחה על כל דיבור ודיבור. ואיך החזיר להם הקדוש ברוך הוא, כתב טל תחייה, אותו טל שעתיד להחיות בו את המתים. וזה הכוונה לגשם נדבות תניף אלוקים, זה כינוי לטל תחייה, שהקדוש ברוך הוא הניף על עם ישראל כדי להחזיר אותם. יש מאמר, מעניין לקרוא את זה מבפנים, פה זה אי אפשר בתקציר הזה להביא את זה, אבל הרב מביא במאמר של שמחת תורה בתשעים ממבב, מה הוא אמור גם מהרב, הרב מדבר בעריכות, אם מדובר כאן על טל, למה הוא נקרא גשם? הרי גשם וטל שני משמעויות אחרים לגמרי, הרב מסביר בעריכות שפה הטל צריך להיות לו גם מבחינת גשם, אבל כדאי לעיין לראות את המאמר מבפנים. נראה את הפסוק הבא, פסוק י' א', בזה נסיים היום. בא לתאר את ארץ ישראל, כמו שעל פי פשט דיברנו קודם על נחלתך, על הנחלה שלך על ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן לה את השפע שלה, אומר פסוק י' א', חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים. היהודים הם החיים פה, הם יושבים פה, הם חייתך, הם החיים שלך, הם יושבים בארץ ישראל, אז אתה מכין להם את הנחלה שלך בטובך, בטובתך. לעני, עני זה כינוי לעם ישראל העניים, או לצדיקים, או לכאלה שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים, הם בטילים לקדוש ברוך הוא. אז הוא מכין את זה בטובתך לעני אלוקים. רש"י מביא דבר מעניין, שגם זה שעם ישראל התעכב 40 שנה במדבר, זה היה בעצם בטובתך לעני, בטובה לעם ישראל. למה? רש"י אומר שהכנענים שידעו שעם ישראל אמור להיכנס לארץ, הם גדו את כל האילנות. הם פשוט ידעו שהולכים לגרש אותם, גדו את האילנות כדי שלא יהיה חיים לאלה שבאים. אז אחד הסיבות שהתעכבו עם ישראל במדבר, זה שכשהם ייכנסו לארץ, הכל כבר יהיה מן המוכן, והם יוכלו לקבל את השפע בלי שום עיכוב. זה אחד הרמזים כאן, שהוא תכין בטובתך, הקדוש ברוך הוא מכין את הארץ לעם ישראל, שהם יקבלו את זה בצורה הכי הכי טובה ומלאה.